כל חי אונליין 93fm.co.il.
דקר מחבל פלסטיני חייל ברחוב הצבי ופצע אותו פצעים קלים. מאבטח שהבחין באירוע השתלט על המחבל עד הגעת כוחות המשטרה. מפקד מחוז ירושלים אמר כי הערנות והתושייה של המחבל מנעה פיגוע גדול. כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ' מעדכן כי המחבל תושב עזריה בעל תעודת זהות ישראלית. המתיחות בצפון, שבוע לאחר חיסולו של המחבל סמיר קונטר בירי הרקטות לעבר ישראל, כלי תקשורת הרביעים דיווחו כי חיל האוויר תקף לפחות 7 מטרות של חיזבאללה באזור הרי הקלמון שבסוריה. בצהל מסרבים להתייחס לנושא. ביום שני נאם מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה ובו איים על ישראל כי הארגון ירגיב על חיסולו של קונטר בדרך ובזמן שיבחר. חוק השקיפות, או בראשונו חוק העמותות, של שרת המשפטים איילת שקד, יובא היום להצבעה בוועדה לענייני חקיקה. החוק קובע כי גוף שיותר ממחצית תקציבו יתקבל מישות מדינית זרה, יחויב לציין זאת בפרסומים ובדוחות ובפניות לנבחרי ציבור. אמש עשרות פעילי שמאל הפגינו מול ביתה של שקד במחאה על החוק וטענו כי מדובר בסתימת פיות. עימות בין ראשי הבית היהודי לשר הביטחון יעלון. יושב ראש הבית היהודי בנט מבהיר כי כל מי שינסה להשתלח בבית היהודי ובציונות הדתית על רקע פרשת דומה ימצא אותו מולו, כלשונו של בנט. אמש אמר שר הביטחון יעלון בריאיון בערוץ 2 שמישהו בציונות הדתית צריך לעשות חשבון נפש, תוך שהוא רומז לשרי הבית היהודי. העיכוב במינויו של דני דיין לתפקיד שגריר ישראל בברזיל, 3 חודשים לאחר שהשלטונות בברזיל מעכבים את המינוי בשל היותו בעבר של דיין יושב ראש מועצת ישע, יכנס השבוע ראש הממשלה דיון מיוחד בנושא. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי תציג מספר צעדים של ישראל לנקוט במידה ותימשך הסחבת הברזילאית. דיווחי התנועה מיד.
דיווחי התנועה בחסות כרטיס ההטבות בג'ט פלוס, המעניק הטבה חינם בכל השכרה, יום, יומיים ואפילו סוף שבוע במתנה. בג'ט, סע בבג'ט שלך.
בדרך 5, עומס תנועה ממחלף קסם עד מחלף גלילות. בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בדרך 4, עומס תנועה לסירוגין מצומת פרדסיה עד מחלף מורשה. ובדרך אשדוד תל אביב, עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף ראשון לציון.
דיווחי התנועה בחסות כרטיס ההטבות בג'ט פלוס, המעניק הטבה חינם בכל השכרה, יום, יומיים ואפילו סוף שבוע במתנה. בג'ט, סע בבג'ט שלך.
התחזית היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים כעת שעה שנייה שלנו, וממש ברגע האחרון נשחלנו לתוך התוכנית את חיים לוינסון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
תודה, תודה רבה. טוב, האמת שאני קורא מאמר פרשנות שלך, חייב לומר, אמיץ מאוד, ואני אומר...
מה זה אמיץ? מה, אירובי ברחוב?
לא, לא, הוא אמיץ משום שאתה קם ואומר דברים שלא כולם היו קמים לומר אותם, בטח לא במקום שבו אתה נמצא, ואתה יודע מה, במידה מסוימת, גם כשאני קראתי אותו, למה אמרתי, אני חייב לדבר איתך? כי הרגשתי, וואלה, הוא צודק, כאילו, זה באמת נכון, זאת הסיטואציה, אז בוא נספר למאזינים, מה כתבת? מה הכותרת של הדברים? מה בעצם אתה אומר?
מה שהצבן אותי זה שזהבה גלאון ויאיר לפיד בפוליטיקה ונדב אייל בצורה מאוד בולטת בתקשורת התחילו לדבר על הרבנים המסיתים, שאם אנחנו רוצים לחסל את הטרור היהודי, אזי אנחנו צריכים לטפל ברבנים המסיתים ולא מטפלים בהם, ו-20 שנה כבר לא מטפלים בהם וכו' וכו' וכו'. זה פשוט, זה משקף בעיניי ניתוק מהמציאות בשטח. אני לא עושה הנחה לרבנים ככל שמסיתים. אם יש רב שאומר לתלמידיו לכו להרוג ערבים, בוודאי שצריך לטפל בו, אבל זה לא המציאות. תמיד נוח להתגולל על אותם רבנים. זה משהו שלדעתי התחיל במחתרת היהודית ואחרי זה התעצם ברצח רבין, ונשאר איתנו עד היום. הדור, מה שאני רוצה לומר הוא שהדור הזה לא סופר את הרבנים. המחאה שלו, הצורה שבה הוא מתלבש, הצורה שבה הוא מתנהג, הפיגועים
האלה. אני אקריא כמה שורות. אני אקריא כמה שורות ברשותך, חיים. מאזנה לשיחות הפרשנים והפוליטיקאים בסוף השבוע, אפשר לחשוב שחיסול הטרור היהודי נמצא במרחק נגיעה. לא רק המשטרה תועיל לחקור את הרבנים המסיתים העומדים מאחורי נוער הגבעות, אז יגמרו כל פיגוע יהודים והסדר ישוב על כנו. ואז אתה כותב, הטרור היהודי של היום לא קורה בגלל הרבנים, הוא תגובת נגד עליהם, נערי הגבעות והפרחחים מטריסים נגדם. המחאה שלהם היא בלבוש, בשפה, בפאות וביחס למציאות הנוכחית. הם רואים ברבנים גורמים פשרניים ומתונים מדי. השמות הרב דוב ליאור והרב יצחק גינזבורג שנלחשים באולפני הטלוויזיה כי ארכי מחבלים של דורנו נחשבים אצלם למתונים משום שהם אינם נותנים גב לאלימות. ובדיוק הפוך ממה שהישראלי הממוצע חושב.
זה ממש הפוך, אתה גם, אגב, אתה רואה לזה, ההוכחה לזה היא גם מאוד מאוד פשוטה. איפה לומדים אותם נערים? מי הרבנים של אותם נערים? דיברת איתם? אני מדבר על מי שאומר את זה. שאלת אותם, תגיד, מי אמר לך? יש איזה מידע כזה, יש קריאות של אותם רבנים לעשות את זה? אני כתבתי גם במאמר משהו שהוא בעיניי השור של העניין. זה לא הבעיה אצל מי הם לומדים, הבעיה היא שהם לא לומדים בכלל. אם אותם נערים היו לומדים בישיבת ניר אצל הרב דוב ליאור, והיו לומדים תורה כל היום, כל מתעסק בשטויות, אז בכלל לא מגיעים למצב הזה. שורש הבעיה כאן, שיש כאן איזושהי התחברות של אידיאולוגיה מאוד גזענית, עם בעיה סוציאלית, של, של, של נשירה ממערכות החינוך, ואין מסגרת, וכל היום ישנים בגבעות, ולאט לאט מתנתק הקשר עם אבא ואמא, ומדרברים, ומסתבכים בפשעים
קטנים. דיברנו על זה בשעה הקודמת, מדובר בנוער קצת בעייתי, שמה שנקרא ירד מהדרך, בלי קשר ל...
זה לא, כל הזמן משווים למחתרת היהודית, המחתרת היהודית היו אנשים מבוגרים, מהמיינסטרים של הציונות הדתית, כאן מדובר בילדים, שכל כולם נושר, כולם אין להם בית ספר, אין מסגרת, אין מישהו שהוא בבוקר לומד אצל הרב ליאור, ובלילה עושה טרור, בבוקר הוא מסתובב בגבעה, בלילה עושה טרור.
כן. טוב, אני חייב בכל זאת לדבר על הנקודה שבה אתה נמצא. זו לא פעם ראשונה שאתה מרשה לעצמך יום אחד בבוקר לקום ולכתוב את מה שאף אחד מהחברים שלך לא יאהב לשמוע. אתה כזה להכיס או שכשאתה חושב משהו לא מעניין אותך מה החברים מסביב?
אתה יודע, אני מאמין בזה, זה משהו שפה אין פה עניין של דעה, אז אני מנסה לתאר מציאות כפי שאני רואה.
כן, אבל החברים שלך יגידו לך, מה אתה מגן עליהם, מה אתה זה, אנחנו צריכים...
זה לא שאתה נגיד כותב על חרדים, שזה עניין של דעה, בסדר, ואז זה מעצבן אנשים בקטע של דעות. אבל בסדר, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, וזה ההבדל בין החברה שאני חי בה, החברה שאתה חי בה. אתה קם בבוקר, הולך לבית כנסת, אתה פוגש ביום 200-300 אנשים בערך. אתה הולך ברחוב, אתה הולך להתפלל, אתה הולך לבית ספר, אם הרגעת אין אותם 300 איש, אני לא פוגש כמעט אף אחד ביום יום. כמעט אף אחד, זה לא ש... גם אם מישהו לא אוהב את זה, אני לא מרגיש שזה לחץ חברתי עליי, מאוד מצער אותי, אבל שהרבה מאוד אנשים מרגישים איזשהו לחץ כזה מדומיין, וזה מביא אותם לבטא דעות שהם לא מאמינים בהם, ומשתדל להיות ישר עם עצמי. זה המציאות שאני רואה, אני כמו שאני מתנגד לעינויים, אתה יודע כמה אנשים מתנגדים על זה שאני מתנגד לעינויים? אבל זה עמדה עקרונית אצלי, זה לא קשור אם זה יהודי או ערבי.
אני גם... חושב שזה לא מתוך מקום של, זה מה שאני חושב, אלא זה, כי זה מה שאתה יודע. כלומר, אתה כותב על משהו שאתה יודע יותר ממה ש... או מדברים מהפרשנים באולפני הטלוויזיה. כלומר, כן. אתה מכיר יותר את השטח מהם, ואתה אומר, רבותיי, הפרשנות שלכם מנותקת, היא לא קשורה בכלל למציאות.
אני אומר באמת בשיא הצניעות, אני ישבתי עם אנשים שישבו עם אטינגר, והיו חלק... מהתוכניות האלה עד שהם פרשו מהרעיונות שלו. אני מכיר את הדברים שהם אומרים, אני מכיר את השיח הפנימי שלהם. זה המציאות. אפשר להמשיך לזרוק רבנים ורבנים. אני גם רוצה להגיד איזו נקודה לגבי הרבנים. יש הרבה גזענות בחברה הישראלית, אתה לא חייב להסכים, זה לא עניין. זה לא רק רבנים של ציונות הדתית אבל. הצל, כן? שהוא נחשב כאחד מגדולי הגזענים שמסתובבים בדורנו, ואני מקווה שהמאזינים שלך לא יודעים מי זה, אוקיי. מה, הוא מהציונות הדתית? הוא למד אצל הרב דוב ליאור, הוא למד בעוד יוסף חי. אין לו בכלל קשר לדת ולמסורת. אז מה העניין? אז כאילו, למה לא מתגוללים כל הזמן על אנשים חילונים שהם גזענים?
כי הוא אמן, הוא עושה את זה בצורה מכובדת, הוא לא... הוא אמן.
אמן, בסדר, נו. סוג של אמנות, בסדר. לא, אבל אתה יודע, תמיד נוח כאילו להצביע לציונות הדתית, כאילו, על הרבנים של הציונות הדתית. זה הקלישה הכי שחוקה שיש כאן, ומתעלמים... מכל מה שיש מסביב.
כן, אבל בכל זאת אי אפשר לתעלם מהעובדה שקורה משהו בציבור הדתי-לאומי, שכנראה גם הרבנים אחראים לו, שיש יותר ויותר נערים שלא מרגישים משמעות, והולכים למצוא אותו בקיצוניות אידיאולוגית, בללכת ולבצע פיגועי תג מחיר, כלומר, אנשים מחפשים איזושהי משמעות, איזשהו חיבור, אתה כל היום אומר להם, לא תעצרו, 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 זה לא דרכנו, הם לא מחוברים למשהו אחר. ואז הם מוצאים את הרגרסיות שלהם שם.
זה לא רק אגב רבנים, זה גם הממסד, זה גם עסקנים, זה גם פוליטיקאים. יש בזה משהו במה שאתה אומר. אני חושב, וגם אגב, אחד הדברים המעניינים שנכתבו בהקשר של דומה והחתונה וכו', זה צבי סוכות מיצר, שהוא בעצמו שונה גבוהות לשעבר, נעצר על שהוא הצפת מסגד ושוחרר בסוף, שכאילו אתם, הדור הישן, כל הזמן מנהלים קריצה עם שלטון החוק. אבל כשאנחנו עושים משהו, אתם ישר מתנפלים עלינו, ונכון, יש איזשהו מערכת יחסים מעוותת בזה, וגם אחד הדברים שפעם היו והיום אין, זה הקמת יישובים חדשים, שמישהו שהיה לו מרץ ואנרגיה ורצה לעשות משהו, ואז היה הולך להקים איזשהו יישוב חדש. אז תסתכל אפילו על התשתית הזאת של המרץ. אחד הדברים ששם דוחף אותם, לדעתי זה גם חלק מהעניין, כל הזמן מפרקים להם את המאחזים, בעוד שהמאחזים של הממסד, של זמבי, שנמצאים מטר מהם, לא נוגעים בהם. אז יוצר אצלם איזה תסכול, והם מחפשים איזה משהו הרבה יותר קיצוני כדי להשפיע על המציאות, כי מבינים שלשים איזה ביטה על איזה גבעה, זה לא מעניין אף אחד, בא מאגב, זה אפילו לא נכנס מזדק בערוץ 7. אז נכון שיש גם הרבה דברים שצריך לעשות בתוך הציונות הדתית, אבל אני מבקש להעלים על ההנחה הזאת, שאם רק נטפל באיזה 3-4 רבנים, אם רק נחקור אותם, אם רק נשים אותם בכלא, אזי כל המציאות כאן תשתנה מקצה אל קצה, אני חושב שזה מאוד מאוד פשטני.
טוב.
והתמונה האמיתית היא הרבה יותר מורכבת.
כאיש עיתון הארץ, מה אתה אומר על זה שהבוקר, היום, כל שאני מצליח להבין, אני לא יודע בדיוק על איזה סכומים מדובר, אבל הממשלה הולכת לאשר סכומים של מיליארדים לטובת ערביי ישראל.
10 מיליארד, ככה אמור, אני יודע.
10 מיליארד, כי ראיתי גרסות של 15, גרסה של 5, בכל מקרה מדובר במיליארדים.
כן, ודאי.
דווקא ממשלת ימין, צרה, ביבי, בית יהודי, מה?
טוב, קודם כל יפה מאוד שהם עושים את זה, וצריך לראות גם שזה ייושם, כי מי כמוך יודע שפער בין תוכניות לבין מעשים, הוא מאוד מאוד גדול. אבל תשמע, בנט, אני חושב שפועל מתוך תפיסה יותר רחבה של ממלכתיות, וגם ביבי, והם התחילו בשנים האחרונות להבין שיש פה לא רק בעיה דתית, אלא שיש פה גם בעיה חברתית ובעיה סוציאלית, וצריך להילחם גם בדברים האלה. תשמע, אין לה איך לברך, על זה, מה אני אגיד לך?
אני הולך לראיין
את... אתה שואל אותי כאילו אם זה מבאס אותי, שזה כאילו ממשלת ימין? אני לא אוכל מרץ או כשמאל, אז אין לי בעיה.
אני הולך לראיין עכשיו את בנצי גופשטיין, יש לך שאלה ראשונה לתת לי עבורו?
לא.
טוב. לא. אני מודה לך, בוקר טוב שיהיה.
תודה, כל טוב.
חיים לוינסון הארץ, שלום, בוקר טוב. בנצי, בוקר טוב.
בוקר אור.
תגיד, הנערים שמסתובבים איתך, באמת הם נוער נושר, כאלה שהפלטו מהמסגרות ואין להם כלום, הם מחפשים משמעות?
הנערים, יש לי גם כאלה וגם כאלה, אבל זה לא נערי גבעות. נערי גבעות זה לא הנערים שמסתובבים איתי. יש לי הרבה נערים שיש להם הרבה משמעות. ויש לי נערים שנפלטו והם מוצאים אצלי משמעות חשובה.
מה המשמעות שאתה נותן להם בעצם?
ניתן להם משמעות של גאווה יהודית, של לתקן מבפנים, והלוואי שהיו מחזקים אותי, והייתי יכול להעביר אחרי גם את נוער הגבעות, כי יש לי הרבה חילוקי דעות עם נוער הגבעות, ואם הם היו איתי, אז הם לא היו עושים את מה שהם מאשרים אותה שהם עושים.
יש לך חילוקי דעות עם נוער הגבעות? משהו חדש שאני שומע עליו.
אני לא שמעתי את כל התוכנית הקודמת שלך, רק שמעתי את ההתחלה של...
כן.
שאמרת שלא כל הכיפות עשו את אותו דבר, ו... יש לי המון חילוקי דעות עם נוער הגבוהות, הרבה יותר מנוער אחר. אני מאמין במדינה, אני מאמין שאפשר לתקן מבפנים. אני לא חושב שציונים הם אויבים, נהפוך הוא. חילוקי דעות האלה ידועים לנו ולנוער הגבוהות. יש דברים שאני מעריך אותם, ויש הרבה דברים שאני לא מסכים איתם.
טוב, אנחנו הבוקר ביקשנו לדבר איתך, משום שבני רבינוביץ', כפי שבוודאי אתה מכיר אותו, אומר, כשאני עמדתי וצעקתי שאסור לתת לבנצי להופיע בישיבות החרדיות ולתת לו במה, כולם צחקו עליי. אמרו לי שאני שמאלן קיצוני. הנה, היום האמת יוצאת לאור, וכולנו רואים מי זה האיש הזה, והנה האיש והשפעותיו והאנשיו שסביבו. מה אתה אומר?
תראה, קודם כל על בני רבינוביץ, יש לי המון מה להגיד, ואני חושב שרוב המאזינים שלך יודעים מה אני רוצה להגיד, ואיך הוא נהיה פתאום לה... דובר של היהדות החרדית, אני לא אעשה את זה אצלכם ברדיו, אני אעשה את זה במקום שיוכל לתרוע אותי דיבה, והוא לא יתרוע אותי דיבה על כל הדברים שאני אגיד, ואני אוריד לו הרבה מסיכות מהפנים. זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי שהוא מה שאני עושה זה אומר את הדברי תורה, ואני אומר את התורה, ואני שמח שבפורום במקומות חרדים שאני מגיע, מתווכחים איתי, ושומעים את הדעה התורנית. אני לא קשור לנוער הגבעות, ושזה שבני רבינוביץ' מנסה להראות, תראו, תראו, אני חושב שחשוב שכולם ישמעו את הדעות, שהרבנים יגידו את הדעות, ישמעו מולי את הדעות, וככה אנשים יהיו את
הבנתי. אז תגיד לי, אתה היית בחתונה של נוער הגבעות המפורסמת, זו ששרפו בה
את יונת התינוק? שאלו אותי את השאלה הזאת בידיעות, התייעצתי עם איתמר, מה להגיד? הוא אמר לי שאם אני אגיד את האמת, זה ישמע התחמקות. אז נקעתי תגובה אחרת, אצלך אני יכול להגיד את האמת, אבל מי שרוצה להאמין שיאמין. אני הייתי באולם, אני באתי לסגור חתונה לבן שלי שמתחתן בעזרת השם, אתה יודע, עושים טעימות ועושים כל מיני דברים כאלה, אז הזמיני אותי לראות חתונה עם 600 איש. מכיוון שאני מכיר את ההורים של הקלה, אז אני עמדתי במרפסת מרחוק, אתה יודע, זו חתונה שחלק מכירים אותך, ולכן עמדתי במרפסת בשביל להסתכל.
למה אתה מתנצל? גם אני, אם הייתי רואה כזו חתונה הזו, הייתי עומד לראות מה זה הדבר הזה, מה, למה אתה מסביר למה היית שם?
אם הידיעות שמו תמונה שלי במרפסת, מסתכל, אז אם הייתי אומר להם את כל הסיפור הזה, אומרים לו עוד פעם, מספר.
למה, אפשר לבדוק, הבן שלך התחתן שם בסוף או לא?
הבן שלי מתחתן, זה היה בחנוכה, ואנחנו סגרנו חתונה, בעזרת השם.
כלומר, הוא התחתן באולם הזה, זה משהו שאפשר לבדוק.
כן, כן, בוודאי.
טוב.
אבל בכל זאת, אתה יודע, בידיעות...
אז אתה אומר שאתה לא קשור בשום צורה ובשום אופן.
לא, אני עמדתי למעלה, הייתי קצת בהלם, הרבה בהלם אפילו. לא אהבתי את זה, בכלל לא אהבתי את זה לרקוד עם התמונות.
אבל למה? למה? בסופו של דבר יש שם נערים שהם אומרים, רבותיי, נמאס לנו מהמדינה הזאת, נמאס לנו מהאנשים שנמצאים על השיבר, הערבים ממשיכים לרצוח... שנייה, רגע, תן לי להגיד לך מה הם אומרים. הערבים ממשיכים לרצוח בנו, והם לא פוחדים מאיתנו, והם מסתובבים אצלנו ברחובות כאילו זה הבית הפרטי שלהם. אנחנו לעולם לא נעז להסתובב ברחובות שלהם כמו שמסתובבים אצלנו. הם דוקרים ורוצחים, הם מקבלים פרנסה, ואף אחד לא מטפל בזה. אנחנו, הדור הצעיר, נקום, ונעשה סוף לסבל הזה של המדינה הזאת, נטפל בערבים, עד כדי כך שהם מפחדו מאיתנו.
תראה, אני מאוד מבין את הנערים, ומה שאמרת זה דברים נכונים. על לצערי, הנערים האלה הגיעו לייאוש, וזה מה שאני חושב שלא נכון, אסור להתייאש, ויש דברים שאפשר לתקן. אני לא הזדעזעתי מהריקוד, התמונות לא אהבתי. אני חושב שיש לזה קשר הריקוד.
לא, לא, אבל אני רוצה שתענה למה שאומרים אותם נערים. מה אתה עונה להם על מה שהם אומרים?
אני חושב שהנערים האלה צודקים, לכן אני לא אהבתי את התמונות. אני מדבר עם הנערים, מתווכח איתם הרבה.
אז תחליט, אתה מצד אחד אומר שהם צודקים, מצד שני אתה אומר שאתה רחוק מהם?
כן, כן, בוודאי, ולכן אני בוויכוח איתם כל הזמן.
אני לא מבין. איך יכול להיות שאתה אומר שהם צודקים ואתה אומר שאתה רחוק מהם? איך זה מסתדר ביחד?
אני אוהב אותם אהבת נפש, ולצערי הנערים האלה התייאשו מהמדינה. וזה מה שאני רוצה לשכנע אותם, ואני מנסה לשכנע אותם.
שמה, אתה משכנע אותם שיש עדיין סיכוי?
שבוודאי, שיש סיכוי.
איך יש סיכוי? תסביר לי, איך בדיוק יש סיכוי למדינה? איך אפשר לתקן?
אין דרך, אי אפשר לעשות מהפכה שיבואו כמה בודדים ויעשו מהפכה.
למה? הנה, תראה מה קורה כאן. כמה ערבים שיוצאים מהבית עם סכינים, מצליחים לשגע מדינה שלמה, לגרום לה להיכנס לסחרחורת, להפחיד עולם שלם. למה אתה חושב שהערבים יכולים לעשות שינוי כזה וכמה נערים יהודים לא?
אני אגיד לך למה ההבדל, כי ההבדל שכל הערבים האלה, 90% מהדעת קהל של הערבים באדם, הם לא נגדם. לכן אנחנו צריכים קודם כל לשכנע את העם, שזה מה שצריך לעשות, ואז זה יהיה הרבה יותר קל לעשות. בודדים שלא...
כלומר, אתה אומר, זה מה שצריך לעשות, רק הדעת קהל עדיין לא עם זה, אז צריך להמתין.
המדינה צריכה לעשות את זה, זה מה שאני אומר.
אבל ברור לך שהמדינה לא תעשה את זה, בנצי, בוא, ברור לך שהמדינה לא תעשה את זה, ברור לך שזה לא יקרה.
ברור לי שכרגע המדינה דמוקרטית, וברור לי שאם אני אצליח לשכנע את העם, שזה מה שצריך לעשות, והעם, אם לא אני משכנע אותם, אז הערבים על ידי הסקירות והסכינים והפיגועים משכנעים אותם, ובסוף העם יגיע למסקנה שאנחנו צודקים, ובסוף העם ייתן לנו את הכוח לשלוט במדינה, וזה מה שצריך לעשות.
כן, אבל זה לא ישים, זה סתם, זה מנותק, הרי זה לא יקרה. לשכנע את העם שזה מה שצריך לעשות לערבים, זה כנראה משימה בלתי אפשרית. להשתלט על השלטון זה גם כנראה משימה בלתי אפשרית. אז מה נותר חוץ מלעשות את מה שעושים נוער גבעות?
לפני 50-60 שנה, כשמישהו אמר שתהיה מדינה יהודית, זה צבא יהודי, אמרו להם את המשוקע וזה לא עקרוני. למה אני לא חושב שצריך לעשות מה שנוער גבעות? כי נוער גבעות זה מעשה של ייאוש, שהם התייאשו אחרי גוש קטיף, אחרי רמון, אחרי כל הדברים האלה התייאשו. אני עדיין לא התייאשתי. אני חושב, הרב כהנא לימד אותי שהחובה שלי היא לא להצליח, החובה שלי היא לעשות. לכן אני ממשיך לנסות לשכנע בכל מקום שאני יכול עוד יהודים ועוד יהודים בצדקת המאבק, ולדעתי זה הדרך הנכונה להיאבק. וזה נוער הגבוהות לא חושבים שזה הדרך להיאבק. עוד פעם, אני אוהב אותם מאהבת נפש, והם מסכנים והם תוצר.
תשמע, זה ממש מעניין להדגיר אותך. כן, זה ממש מעניין להדגיר אותך כשאני מציג את הצד שלנו הגבוהות, ואתה צריך להסביר להם למה הם לא צודקים. אבל אני מוכרח לומר לך שאתה לא ממש הצלחת, כי הם חדורים בטירוף, בראייה חד-ממדית. זה לא הולך תסביר להם, צריך לשכנע תהליכים. הם רוצים עכשיו, כאן ועכשיו, לא תהליכים ולא כלום.
אני יכול לשכנע אותם, ונכון, אתה צודק, מי שאשם בזה, ועכשיו מה שעושים, תראה, כשאני התחלתי לדבר איתם כל מיני דברים, אומרים לי, תראו איך מעלים את הילדים שלנו, את האחים שלנו בשבת, מפוצצים אותם מכות, עושים להם כל מיני דברים כאלה, אתה אומר לי שאני יכול להיות חלק מהמדינה הזאת, שאני אתגייס לצבא הזאת, הילדים שלי מתגייסים לצבא.
אם מדובר ברוצחים, אז למה לא לחקור אותם ולענות אותם כמו שחוקרים ערבים ומחבלים? מה הבעיה?
כי אני אסביר לך. א', זה לא רוצחים, כמו שאמרת, זה נוער טוב.
מה זה נוער טוב? מי שהולך לרצוח משפחה הוא לא רוצח? מה? א',
לא כל רוצח אתה מענה ככה. יש הבדל בין איך שאתה מתייחס לראשי הפשע, אותם אתה לא מענה. אתה לא מכניס אותם לכל מיני...
אני מענה אנשים שאני רוצה לדעת האם הם עשו את הפשע הזה או לא עשו את הפשע. יש שיטות שהשב"כ נוקט בהם כלפי יהודים, כלפי ערבים, אותו דבר.
אמרו שאם היו חוקרים בצורה כזאת את כל הנערות בכיתה של תאי רדה, יכול להיות שהיהודים ירצח באמת את תאי רדה. לא עושים את זה בכל מקום. את הדברים האלה לא עושים. עושים אותם במקרים מיוחדים של טרור...
כלומר, לערבים לא עושים את זה, אתה אומר.
לערבים אני גם לא חושב שעושים את זה, אבל ברגע אתה רוצה להעביר מסר. כן, הערבים מפחדים, כי יש להם הרבה ארגונים שנותנים להם את השמירה עליהם.
כן. טוב, אני, לסיום שיחתנו, רוצה לשאול אותך, כמה זמן אתה חושב, אתה תצליח להמשיך בפעילות הזו שאתה עושה בחוץ? הרי בסופו של דבר יקרה משהו.
מה יקרה?
לא יודע, אתה יודע, אתה עושה צעדות ברחוב, אתה מדליק יותר מדי אנשים, אתה אומר התבטאויות שנויות במחלוקת.
אני חושב שכל הדברים האלה דמוקרטי ואין סיבה שיקרה. ואני אמשיך לעשות, כל עוד אני אוכל, אני אעשה.
הבנתי. טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, בנצי גובשטיין. תודה, בוקר טוב. רק למען הסר ספק, אני הצגתי את הצד של נוער הגבעות לצורך השיחה עם בנצי גובשטיין, אינני חושב כמוהם, בשום צורה ואופן. רק היה מעניין לראות איך הוא מגיב לטענות של הנוער הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. חמישה ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו. היקונו היקונו לכנס נשים ענק בבנייני האומה. יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה. כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כף ד' טבת, בנייני האומה. המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד. עכשיו בעינית, ימים אחרונים לניצול הזכאות למשקפיים לחברי מאוחדת צי וכללית פלטינום. סקר דעת קהל בעבור המבחן של המדינה בדק ומצא. 3 מכל 4 בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל.
כשאתה שולח מסרון SMS בעת נהיגה, אתה לא באמת ברכב. אתה לא מרוכז, מגיב בפתאומיות. אתה מסכן את החיים שלך ושל הסובבים אותך. וכל זה בשביל כמה מילים? מה עושים? מתאפקים ושולחים מסרון רק בגמר הנסיעה. מילים יכולות להרוג. אם נוהגים, לא מסמסים. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
יודע מה ההבדל בין חכם לנבון?
לא, אבל אני יודע מה עושה משקיע שהוא גם חכם וגם נבון.
מה?
רוכש קרקע ב-59,000 שקלים בלבד.
מה? איפה?
סמוך לירושלים, רק 15 דקות מירושלים.
מעולה! הקרקע בבעלות המנהל או פרטית בטאבו?
הטוב ביותר, קרקע פרטית בטאבו, שהממשלה החליטה לייעד לבנייה.
יחידות קרקע בהליכי הפשרה רק ב-59,000 שקלים. עורך הדין המלווה את הפרויקט, דורון ניר צבי. הזדרזו לפני שהמחיר יעלה. קרן ירושלים המאוחדת.
כוכבית 256 7, כוכבית 2567.
מקימי סי הופנה, מקימי סי הופנה, מקימי.
סוף עונה במקימי. 50% הנחה במקימי. כן, 50% הנחה במקימי על קולקציית החורף. לחברות מועדון ולמצטרפות חדשות. מקימי. כפוף לתקנון.
מ-1 בינואר כף בטבת אפשר לחייך חיוך רחב יותר. טיפולי שיניים לילדים עד גיל 14 חינם. כן, במסגרת סל הבריאות, ילדים עד גיל 14 זכאים לטיפולי שיניים חינם או בהשתתפות עצמית סמלית במרפאות קופות החולים. היכנסו לכל הבריאות, מערכת ממוחשבת לבדיקת זכויותיכם ובדקו מה מגיע לכם. משרד הבריאות.
עכשיו בשירבית כוכבית 2003, ביטוח רכב גם וגם, גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
לחם בשר, ועכשיו סניף חדש בבנייני בשר 3 בני ברק. לפרטים מול הזמנות אירועים חייגו 03-622-6915. מסעדת לחם בשר, כנרת 3 בנייני בשר בני ברק.
5 ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
109, למה לשלם יותר? המהפכה בעולם המשקפיים יצאה לדרך. רק באופטיקה 109 קונים משקפיים בדגמים בלעדיים וישירות מהיבואן ומשלמים רק 109 שקלים.
מה?
כן, רק 109 שקלים. ועכשיו במבצע זוג שני ב-25% הנחה על מגוון המותגים שבמבצע. אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
את ממש קורנת.
ברור, אני משקיעה בבריאות שלי בסטודיו C.
אבל איך יש לך זמן?
זו רק פעמיים בשבוע, 45 דקות וזהו.
ואיפה הילדים בזמן הזה?
עם השמורטפית של סטודיו C.
איזה יופי, גם אני רוצה.
הרשמי גם את לסטודיו C ותהני משירותי שמורטפות חינם. סטודיו C, כוכבית 50-45.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
עומרי הסיניים, עובדה, שלום, בוקר טוב.
הלו.
בוקר טוב, עומרי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, יופי.
יופי. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על התחקיר שעשית למכון לרפואה משפטית באבו כביר, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. תגיד, בשורה התחתונה, מה אנחנו צריכים להבין שמתרחש במכון הזה?
תשמע, קודם כל צריך להבדיל בין שתי תקופות, צריך להבדיל בין התקופה שעליה אנחנו מדברים לבין היום. היום, בזכות מינויו של דוקטור חן קוגל לתפקיד מנהל המכון, המצב כבר יותר טוב. זאת אומרת, חן קוגל הוא מי שבעצם בעצמו הודח לפני מספר שנים, בגלל שהוא רצה להכניס סדר חדש בתוך המכון, בגלל שהוא התקומם נגד התופעות שאותן אנחנו הצגנו בכתבה. כשהוא נכנס הוא בעצם משנה את המכון לרפואה משפטית, אבל עדיין נותרו בו חולאים מאז, בין השאר בכיוון שתיקים שטופלו אז עדיין מנוהלים היום, ולכן היה חשוב להביא את הכתבה הזאת. אני חושב שהדבר הכי חשוב לדעת על המכון לרפואה משפטית, שיש שם, שזה המקום היחיד בישראל שיודע לתת את השירות הזה. זאת אומרת שאם אתה נאשם היום ואתה מואשם באיזשהו דבר, בעצם האופציה היחידה, מי שיקבע את גורלך, זה המכון לרפואה משפטית.
רגע, שנייה, אבל בוא נסביר למאזינים, למי שלא מכיר טוב את הסיפור. בשורה התחתונה, מה שאתה מציג שם, זה ש... למה הנושא הזה מעניין אותנו? כי יש היסטוריה מאוד ארוכה בין הציבור החרדי למכון לרפואה משפטית, עוד מעט נצרף גם את יהודה משזב לשיחה, אבל בשורה התחתונה, מה שאנחנו ראינו ממה שאתה ייצרת, זה שהמכון לרפואה משפטית, בוא נגיד, לא ממלא את יהודו האמיתי, אלא יש לו מעט מקרים של לא עיגולי פינות, אלא הרבה מעבר לזה, כשהמטרה היא לשרת את האינטרס של התובע, או של הפרקליטות, או של המשטרה.
נכון, במשך שנים המכון לרפואה משפטית, או יותר נכון רופאים במכון לרפואה משפטית, אולי בניצוחו של מי שהיה מנהל המקום הזה, פרופסור יהודה איס, ראו את עצמם כזרוע משלימה לגורמי התביעה ואכיפת החוק במדינת ישראל. זאת אומרת שאם יש תיק, אז נותנים חוות דעת רפואית, אבל לפעמים חוות הדעת הזאת באה כדי לעזור לסגור את התיק, לנעול את התיק, יותר נכון לא לסגור אותו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן, ואנחנו רואים את זה בכמה וכמה מקרים. אגב, הרבה פעמים הפרקליטות, זאת אומרת, הפרה רוצה להניק יותר מאשר העגל רוצה לנהוג, זאת אומרת, הפרקליטות מסתכלת מהצד ורואה ככה איך רופאי המכון לרפואה משפטית עוזרים לה לסגור את התיקים.
זה מזעזע אותי, אתה יודע.
זה נוח לכל הצדדים. חוות דעת משתנות וראיות מסולפות לכאורה בתוך הדוחות. לא תמיד הפרקליטים יודעים, וגם כשהם יודעים, אתה יודע. אז זה עוזר להם, מבחינתם זה זרוע מדעית שעוזרת להם להשיג את...
זה מדהים ומזעזע, כפול ומכופל. לא רק שבמכון לרפואה משפטית, נהגו שלא ביושר ופשוט עשו עוול עם הרבה מאוד אנשים, אלא שבמערכת, המדינה עצמה, בפרקליטות, ישבו אנשים שקיבלו את הסחורה הזו מהמכון לרפואה משפטית, שבאמצעותה הם דחפו אנשים לכלא. אני לא מבין את הדבר הזה. איך אדם יכול לעשות מעשה כזה?
אתה יודע, לפעמים הם לא ידעו, ולא תמיד הם שאלו שאלות או שאלות נכונות, אתה מבין?
מה זה לא ידעו? המכון לרפואה משפטית הציגו להם את מה ש... הפרקליטות רצתה. מה, מי יגיד שלא ידעו? נו, איזה אינטרס יש לפרופסור ריס? מה אכפת לו? מה, יש לו איזשהו אינטרס? יש לו אינטרס אם מישהו מבקש, אם מישהו רוצה, אם זה חשוב למישהו. סתם הוא ילך לשקר ולסלף?
אני מסכים שהיו פעמים שהם היו חייבים לדעת. אני אתן לך דוגמה. בסיפור של ניסים חדד, למשל, אותו אדם שהורשע באונס...
כן, תשמע, אנחנו מעדיפים לא להיכנס לסיפורים פה, אנחנו...
כן, אז אני רק אתן לך דוגמה אחת, בלי להיכנס לפרטים של הסיפור, ומבלי לקבוע אם האיש הזה אשם או לא אשם במה שהוא אשם בו, הוא סתר חומר, בסופו של דבר, מהסנגורים של אותו אדם. זאת אומרת, הסנגורים של אותו אדם לא נחשפו לחומר שבו לכאורה סולפו ראיות בתוך דוח פתולוגי.
פשוט לא יאמר.
זאת אומרת שאם הם היו נחשפים לדוח הזה, ייתכן והם היו יכולים להציג אותו לשופטים, ייתכן והשופטים היו מתייחסים אחרת לעובדות שמוצגות באותו דוח. לא מספיק זה, גם הצד השני, גם המומחה של הצד השני, שהיה אז דרך אגב דוקטור חן קוגל, שנתן חוות דעת, אומרת, הוא נשען על אותם נתונים שכתובים בדוח, בזמן שהוא לא יודע שהנתונים האלה מסולפים. אתה יודע, זה דבר שהוא באמת בלתי נתפס. וכאן, באמת, אתה יכול לראות שהייתה הסתרה ובאמת מצד הפרקליטות.
טוב, בוא נצרף לשיחה שלנו ברשותך את יהודה משיזהב, זקה, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
אז מסתבר שאתה, מה שאתה זעקת במשך שנים רבות, פתאום הגיע עומרי, ומה שנקרא מציג עדויות חד משמעיות להתנהלות הנוראית שהייתה אז.
טוב, זה פשוט מדהים, מדהים. הרי אנחנו מכירים במערכות שלטון, בחשדות של 5% ממה שהאשימו בפועל את פרופסור ריס, אנשים עפו. פרופסור ריז והמכון והמדינה במשך שנים, זה כל אחד יכול לחפש, יש עשרות תיקים שטבעו אותו אישית. מדינה, בית המשפט חייב אותו אישית לשלם מיליונים של שקלים כפיצויים, והמדינה שילמה כחלק מהחיפוי, מהגיבוי שנתנו לו, כי לא רצו לפתוח את התיק. עכשיו, תעזוב רגע את כל הדברים, כמו שאמרת, לא רוצים להיכנס לפרטים, אבל הזיופים והגיבוי והחיפוי, דברים פשוט זה לא יומן שזה קורה, ועל סמך זה, כמו שאמרת, אנשים יושבים בכלא עד היום. אבל בוא נחזור עכשיו למצב הנוכחי של היום. אומר דוקטור, אומר עמרי אפרן, שצריך לחלק את זה לשניים. זה נכון שצריך לחלק את זה לשניים, אבל אני לא חושב שהמצב היום הוא הרבה יותר טוב. איך יכול להיות, זאת אומרת, אני עזרתי בזמנו יחד עם דוקטור קוגל להעיף את דוקטורית, ומי שעשה את זה בפועל זה היה השר ליצמן, שהקים את הוועדה והעיף אותו. וזה אני אומר דוקטור קוגל, כי דוקטור קוגל באמת השתמשנו בו לא פעם אחת כנגד חוות הדעת של דוקטור ריס. לדעתי דוקטור קוגל הוא אדם חלש. בוא נשאל שאלה פשוטה, יש עכשיו את דוקטור פורמן. אומר פרקליט המדינה, שהיא ראש המחלקה הפתולוגית, אומר פרקליט המדינה שהיא לא אמינה, מצד אחד, מצד שני, ביום יום היא זה שקובעת תיקים. היא אמינה או לא אמינה? בית המשפט אומר אמינה, הפרקליט אומר שהיא לא אמינה. עכשיו אנחנו עומדים מול...
אנחנו באמת ראינו את הדברים, וזה מחריד באמת בצורה שלא מתקבלת על הדעת, אבל אומרים, מעניין אותי לדעת, אני יכול להניח שבפרקליטות ידעו שאתה עובד על התחקיר הזה, גם ביקשת תגובות, ותאר לי איזה סוג של לחצים, ועד כמה הם היו לגיטימיים, קיבלתם בשביל לא לעסוק באייטם הזה.
לא, אין לחצים, יש רק, אתה יודע, לא היו לחצים, הפרקליטות לא לחצה אותנו לא לשדר את הכתבה הזאת, אני מוכרח להגיד את זה, אבל אני חייב להגיד שכשנתקלתי בתגובות שלהם, גם כאשר התקשרתי לפרקליטים עצמם, וגם כאשר קיבלתי תגובות כתובות מפרקליטות המדינה, אתה רואה הבדלים כל כך ניכרים בגישה כלפי הדברים, שאתה כמעט אי אפשר לגשר, אתה יודע, זה גוף שבעצם, זה גוף שאנחנו צריכים לסמוך עליו הכי בעולם, אם לא נסמוך על הגוף הזה, אז על מי נסמוך?
כן, אבל יש פתרון פשוט מאוד, צריך פשוט להפריט את המכון. כל בית חולים יש מחלקה פתולוגית. בכל בית חולים יש מחלקה פתולוגית. אפשר לפתוח בכל בית חולים מחלקה פתולוגית משפטית, וכמו בכל דבר, כמו שאם יש טריפה, יש חוודה של שני גורמים מקצועיים, ככה בכל בית חולים נוכל להביא חוודת סותרות. לא צריך את כל המכון הזה, בשביל מה צריך את המכון?
אני לא יודע אם בכל בית חולים, אבל בטח שצריכים להיות עוד מכונים, אתה יודע, אנחנו לא יכול להיות שברשות הפלסטינית השכנה שלנו...
יש מחלקה פתולוגית.
כן, ברשות הפלסטינית ישנם שלושה מכונים לרפואה משפטית, ופה יש רק מקום אחד, מונופול.
לא רק זה, סך הכל בארץ קיימים חמישה אנשים פתולוגים משפטיים, כי אין עבודה בשביל, אין פרנסה. שבעה עוד יותר טוב, כן? שבעה אנשים סך הכל.
חברים, והמחשבה, עזבו את הכל, המחשבה הזו שיש אנשים שעשו תהליכים בשביל להכניס אנשים לכלא, כלומר, סילפו עובדות, לא מבין. איך יכול להיות? מה, לבינו נעשה גס?
היו מקרים שאני עבדתי להם שהיו באמת מדירי שינה. אתה לא מצליח, אתה חושב על זה פעם ועוד פעם, אתה אומר, מה עם האיש הזה באמת לא אשם? אני, אתה יודע, אני גם לא מקנה באנשים האלה שצריכים לחתום על הדוחות האלה, וזה באמת, כי גם רפואה משפטית, אנשים חושבים זה שחור ולבן, הרבה פעמים זה אפור, הרבה פעמים זה איך שאתה מסתכל, איך שאתה מתאים את הממצא למסקנה, זה לא שחור ולבן, ולכן האחריות של הרופאים האלה היא כל כך כל כך גדולה, ולכן באמת חשוב שהמכון הזה יהיה עצמאי ונטול פניות.
תגידו, אומרי, באמת של החיים, בלב שלך, אתה חושב או מרגיש שיש אנשים שיושבים בכלא סתם, בגלל תהליכים כאלה?
אני חושב שיש אנשים כאלה. זה דבר שהוא נורא לחשוב אותו, אבל אני בהחלט חושב שיש אנשים ששילמו מחיר ויושבים בכלא, או שהורשעו אגב ולא יושבים בכלא, או שמשלמים על עבירה גדולה יותר ממה שהם ביצעו בפועל. זאת אומרת, יכול להיות שגרמו מוות ברשלנות והורשעו בהריגה בגלל דוח מרשיע. אני בהחלט חושב, כן, זה דבר שהוא מדיר שינה, צריך להדיר שינה מכל אזרח.
מה אתה רוצה שאני אגיב לך על התשובה שלך?
אני לא יודע, אתה יודע, זה דבר שהוא בהחלט, זה דבר שהוא נורא לחשוב.
לא מבין איך משרד המשפטים, שרת המשפטים לא קמה ואומרת, או שאומרי אוסנאי משקר והוא צריך לקבל תביעה דיבה ולשבת בכלא, או שצריך פה להפוך את כל העסק ולראות מי הם המושחתים האלה. וזה עובר, אתה יודע, בשקט, כזה אייטם ברדיו, בעיתונות, בטלוויזיה, וכאילו בסדר, הנה זה עבר.
כן, למרות שאני חושב שהדברים האלה מחלחלים. תראה, אחרי הכתבה שלנו בשנה שעברה, שופטת בדימוס לנציבת הביקורת על הפרקליטות, הילה גרסטל, הקימה ועדת בדיקה שממש בקרוב תפרסם את מסקנותיה וממצאיה. ואני חושב שבמידה והמסקנות האלה יהיו באמת חזקות, אז מישהו יהיה חייב לפעול שם. ואני חושב שאתה יודע, הכתבה שודרה רק ביום חמישי בערב, לפעמים לדברים האלה לוקחתי, מניסיון מפרשות קודמות אני יודע, לפעמים לדברים האלה לוקח טיפה זמן לחלחל. זה לא תמיד למחורת בבוקר, צריך טיפה סבלנות, צריך טיפה...
כן, אבל דבר ראשון, שאני הייתי עושה כשר משפטי בעקבות התחקיר הזה, אמרי, הייתי ממנה צוות שיבדוק את כל האנשים שהורשעו בעקבות הממצאים שניתנו במכון לרפואה משפטית באבו כביר, והולך לבדוק האם יש בעיות, מה קורה שם.
זה כבר דבר שלדעתי המערכת קצת חוששת ממנו. תראה, אני אתן לך דוגמה בפרשה אחרת. בפרשת רונל פישר, למה לא פותחים את כל התיקים שרות דוד, פרקליטת המחוז, הייתה מעורבת בהם? יש חשש גדול שהתיקים האלה ניגועים עכשיו.
כן, זה לא אותו דבר.
אנשים, אז על אותו משקל, למה לא פותחים את כל התיקים של פרופסור היס מהתקופה של עולם האחרונים? יש כל כך הרבה סיפורים, ועם הכתבה שלנו הגדולה ביום חמישי, אנשים מפחדים, אני חושב, מהמטר ומהממטרים שהדבר הזה יוליד.
זה לא יהיה פשוט לאף אחד. תמי יוסי נעים, עובדה, תודה רבה לך, יהודה משזב זקה. תודה גם לך, בוקר טוב. בוקר טוב. עכשיו לירח טוקר, שלום, בוקר טוב ירח.
בוקר טוב מוטי.
אמרתי שאני לא יכול לסיים שידור הבוקר בלי להתקשר ולהגיד לך כל הכבוד.
מה עכשיו?
אתה ככה קורא בעיתונות ידיעות, ופתאום אתה שם לב שאחד האתרים עושה כתבה שעוסקת, כן, עושה כתבה שעוסקת בעלמות מס, נכון? משהו כזה? והתמונה שהם בוחרים לשים, התמונה שהם בוחרים לשים לכתבה הזו, זה חרדי עם כובע ועוד איזה משפחה חרדית ועוד איזה חרדי שעומד ומדבר, וכמובן שכתוב שם אין קשר לכתב. אז אנחנו קודם כל ניסינו להשיג את הכתב, לצערנו הרב לא הצלחנו להביא אותו לשידור, אבל אתה חושב שזה במכוון שהעורך ישב ואמר, אוקיי, יש פה גניבת מס מהמדינה, בוא נשים תמונה של חרדים לגרום לאנשים לשנוא אותם?
מהיכרות שלי עם המדיה ועם המערכות, אני מניח שזה לא תפקיד של הכתב אלא של העורך. בסופו של דבר, העריכה באתר, מדובר קודם כל על אתר מקרו, שזה אתר של הרשות השנייה, של ערוץ 2, חדשות 2, שבעצם הביא אתמול כתבה...
לא, של קשת, איך... לא של חדשות 2.
כן, של קשת, מביא שם את כל המדיה והתוכן של חדשות 2, של קשת. יש שם בעצם כתבה שמביאה את הצד, את הצד של רשות המסים, שאנשים חושבים שהם יכולים להעלים מס במכס, בכניסה לארץ, ובעצם מביאים מקרים שכדורגנלים שהחביאו מיסים וכל מיני דברים.
כן, אבל זה לא מעניין, מה שמעניין זה הכותרת, איך יודעים אנשי המכס שברחתם מוצרים לישראל?
כן, תמונה שזה חרדי עם כובע על הראש.
נראה לך שזה בכוונה?
מה, אין לי ספק בעניין, מה זאת אומרת?
למה, אולי הוא נכנס לארכיון, ראה תמונה של בן גוריון, אמר בוא נשים, הוא לא הסתכל אם זה חרדי, ואם זה החילוני, מה היית אומר?
יש, הבעיה היא פשוטה, יש היום תדמית, שהחרדים ממעלים ניסים גדולים, ושכל מה שקשור לאון שחור, אני יודע את זה גם מדיונים בכנסת, וכל מיני דיונים שיש, תמיד כשיש שיח על הון שחור, או על כסף שמעלים ממס, תמיד זה כאילו נתפס לחרדים. אז אני מניח שיהיו לו כמה תמונות שם שהוא בדק, בשחרות מה נעשים בכתבה, ופתאום הוא רואה תמונה שחרדים איתים לו פה. אני לא חושב שזה שגרתי, וסתם, בטעות יש תמונה עם חרדי שם, אני לא אומר גם מצד שני שבכוונה חיפשו איך לדפוק את החרדים.
טוב, תשמע, הדבר הזה שעשית הוא חשוב, ירח, הדבר הזה שעשית הוא חשוב. בוא ננסה לחנוך מנהג. כל פעם שיש אירוע כזה אנחנו נדבר עליו בשידור. אני מניח שזה...
בשמחה, יש הרבה כאלה, ואני אומר לך שמשפיע.
אז יאללה, בוא נדבר על זה.
רק על הידיעת מול הרבה מאוד
אידו. תודה רבה. אז תתגייס התקשורת, תודה רבה לך, בוקר טוב. אנחנו סיימנו, תודה לישראל אחיון, אלי במוטי קופפר. יום טוב לכם, שיהיה לנו שבוע שקט ושלב, מיד אחרינו, הרב אברהם יוסף.
מאזיני כל חי מתבקשים להדק חגורות. בקרוב מנחם טוקר מרים הילוך. Dear כל חי listeners, please fasten your seatbelts. מנחם טוקר is taking off soon.
שלום, שמי יהודה. גם אני פרסמתי בלוח הארץ ומחרתי.
לוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. דירות, כלי רכב, יד שתיים ועוד. חייגו עכשיו, 03-80-5x2.
חמישה ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
יצחק הוא אברך אשר מקדיש את יומו ללימוד תורה. רעייתו המסורה מגדלת את ילדיהם באהבה, אך צרה גדולה באה לפתחם כאשר חלתה במחלה הארורה. מצבם הכלכלי קשה מנסו, ולמשפחה תינוקות קטנים. אגודת בית מרן קוראת לכם, אנא סייעו לנו להחזיק במשפחה שעומדת רגע לפני קריסה. חייגו כוכבית 5290, אגודת בית מרן, כוכבית 5290.
רפורמת התעריפים של משרד התחבורה מגיעה אליכם. מהיום טוענים את הרב-קו במינוי נסיעה משתלם, חודשי, שבועי או יומי, ונהנים מנסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה, בשילוב או בנפרד, בתחומי המטרופולין שבחרתם. רוצים להפיק את המיטב מרפורמת התעריפים? יקשרו כוכבית 8787 או באתר trans-reform.org.il. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
סופונה במקימי, 50% הנחה במקימי. כן, 50% הנחה במקימי על קולקציית החורף לחברות מועדון ולמצטרפות חדשות.
כפוף לתקנון.
חמישה ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
הידעת שבמקום שחסרה לך שן ייווצר דילול של עצם? הווה אומר, תותבת לעתיד. היום, בטכנולוגיית לייזר מתקדמת, המוצבת בהראל, ניתן להציף שתת טיטניום בתוך 10 דקות. לקבלת מחיר מפתיע מיוחד, חייג עכשיו. כוכבית 3301, כוכבית 3301. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים.
כשאתה רוצה לקנות רכב, חייק למימון ישיר 7x5 ותוכל לקבל עד 150 אלף שקלים לרכב חדש או יד שנייה. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
שומעים את זה? זה הבשר העסיסי שמחכה לכם במסעדה היהודית גורמה.
חדש, המסעדה היהודית גורמה, מסעדת בשרים בחשות הרב לנדו שליטה, חוויה קולינרית בחשות מעודרת, מנות משובחות, אווירה נעימה ושירות מושלם. המסעדה היהודית גורמה, רחוב כנרת 4 מול מגדלי בשר 3. הבשר כבר על הגריל, למה אתם מחכים?
חמישה ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
כאן מרדכי פרימן, רמת תמיר, דיור מוגן דתי לגיל השלישי. יש מבצע ייחודי, דירת שני חדרים החל מ-690 אלף ש"ח. דמי החזקה לחודש 4,800 ש"ח. התקשרו כוכבית 6864 ותרגישו בבית. רמת תמיר, דיור מוגן דתי לגיל השלישי. כוכבית 6864.
יום שלישי כ"ד בטבת, כנס אנשים הענק בנייני האומה. כולן תהיינה שם. כוכבית 3046, טהרת המשפחה. הכניסה לנשים נשואות בלבד.
רובי, אתה שומע?
מה תנחום?
נראה לך שיש עוד כאלה שאין להם מנוי לחבורת תרי"ג?
מה פתאום? לא יכול להיות.
ואם בכל זאת יש כאלה?
אז אנחנו בבעיה, תנחום, מה עושים?
שיחייגו מהר 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666. וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
חמישה ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
שלום, מדברת יעל ממכון מחקר. אפשר לשאול אותך מספר שאלות בנושא פטרת הציפורן?
בהחלט, אני אשמח להמליץ. אני קוסמטיקאית, אני עושה פדיקור, ולכולם אני אומרת רק פטרנד. שאלה עם מעבדות.
פטרנד, אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בטיפול בפטרת הציפורן, יותר מ-94% הצלחה. התקשרו עכשיו 0-779-400-140 מבית ליין מעבדות קוסמטיקה.
אורחות חיים, עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו היום לומדים בסעיף ב', סימן תף קוף וב, סעיף ב'. בשבוע שעבר דיברנו בעיקר על המדידה, היום מדברים על ניפוי הקמח. כותב מרן, אין מרקדין הקמח בתחילה אפילו על ידי שינוי, אבל אם ריקדו מאתמול ונפל בו צרור או כיסם ורוצה לרקדו פעם שנית, מותר אף בלא שינוי. אגב, ויש אומרים דמותר ליטול הצרור או הכיסם בידו, אבל יש מחמירין ואוסרין. ואם לא נפל בו דבר, אלא שרוצה לרקדו שנית כדי שיהיה הפת נאה, צריך שינוי קצת כגון על גבי שולחן. אגה, והוא הדין דמותר לעשות על ידי גוי, אפילו תחילת הרקדה אם ישנה קצת. יש לנו כמה וכמה מלאכות עד שמגיעים למצב של לחם. רבותינו מנו שהם 10 מלאכות, ולכן גם בכל הברכות יש רק 9 מילים, לעומת ברכת המוציא יש בה 10 מילים. כנגד 10 מלאכות, מהזריעה ועד קבלת הלחם המוכן לפנינו. המלאכות כולן נאסרו. כל המלאכות שעדיין רחוקות מהמצב של לחם הן אסורות. או מפני שזו טרחה מיותרת, שהרי אם היינו עושים את המלאכות האלה לפני יום טוב, לא הייתה נפגמת השמחה של יום טוב, וכיוון שהשמחה הייתה מתקיימת בכל מצב, לא יתירו. ועוד, רוב המלאכות שנעשות הן בכמות גדולה. וכיוון שזה נעשה בכמות גדולה, אסרו חכמים לבצע את המלאכות שלפני כן. מאיזו מלאכה ואילך מותר לעשות ביום טוב? למדו רבותינו מהפסוק, מהסמיכות של הפסוק, ושמרתם את המצות, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, מאיזה שלב צריך להקפיד על שמירה שהמצה תהיה כשרה ולא תהיה חמץ? מהשלב של שימת המים בקמח. זאת אומרת, כל המלאכות שעד המים בקמח אסורות. מהמלאכה של שימת המים בקמח, שזה כבר מלאכת הלישה, זה כבר מותר. מכאן אני מבין שהניפוי שנעשה לפני הלישה אסור לי לבצע ביום טוב, כי מה לי אם ניפיתי את הקמח מערב יום טוב או ביום טוב? הרי הטעם של הלחם נשאר אותו הדבר, הוא טעים מאוד, הוא טוב מאוד, למה לך לתרוח טרחה מיותרת ביום טוב? לכן מהסיבה הזו אסרו חכמים את הניפוי של הקמח ביום טוב. ועוד, דרך הבריות לנפות כמויות גדולות, לא מנפים קצת ונחים, כבר הנפה עובדת, אז יאללה מכניסים עוד ועוד ועוד, נמשכים אחרי העבודה, וגם כשזה לא לצורך יום טוב. לכן אסרו חכמים את הניפוי של הקמח ביום טוב. כל זה לניפוי הראשון. ניפוי ראשון היום נעשה בכל תחנות הקמח. היום אין תחנת קמח שמוציאה מתחת ידה קמח שאינו מנופה. היום לא מצוי כלל ועיקר בתוך הקמח סובין, פסולת. הקמח, גם הקמח שנערז וגם הקמח שהולך לקונדיטוריות במחלים הגדולים, בכל המצבים הקמח הזה עבר תהליך של ניפוי. מה מדובר כאן? להפריש את הגרגירים הגסים מהגרגיסים הדקים, להפריד את הגרגירים הדקים שלא יהיה להם שום מגע, שום קשר לבצק שבו אני כרגע רוצה להשתמש. זאת אומרת, כל המטרה היא לייפות את הקמח. כיוון שמדובר כאן בלייפות את הקמח, אין לי שום צורך בזה ביום טוב, זה לא שייך לשמחת יום טוב, זה רק עניין של העיניים לראות קמח יותר יפה, בצק שנילוש יותר יפה, אין כאן שום עניין לשמחת יום טוב. לכן, קמח שכבר היה אחרי ניפוי, רוצים לנפות אותו פעם שנייה, אסור. בימינו המצב לגמרי לגמרי השתנה. נכון אמנם, השקיות של קילו שקונים בחנויות עוברות תהליך של ניפוי, ולא רק בחנויות, בבתים שלוקחים את הקילו ומשתמשים, אלא גם בקונדיטוריות הגדולות או מאפיות גדולות שבהם מזרימים להם את הקמח מהצובר ישירות לתוך הסילו, ההזרמה הזו עוברת אמנם אחרי ניפוי בתחנת הקמח, אבל לא פעם אחרי ההזרמה אנחנו מוצאים בפנים כל מיני דברים אסורים, בפרט אם זה תולעים. לכן, היום בכל המאפיות, בכל הקונדיטוריות, הרבנות וכן גופי הכשרות האמונים על כשרות שתהיה טובה, מחייבים לשים נפה. יש נפה רועדת ויש נפה צנטריפוגלית שהיא מסתובבת. בין כך ובין כך הקמח יוצא נקי ללא חשש תולעים. יש שרבול שזורקים לתוכו. המכונה עצמה, הנפה הצנטריפוגלית, זורקת את התולעים, את הפסולת לשרבול, כך שאין קשר בין הלכלוך לבין הקמח שיוצא לתוך הבצק, כך שהניפוי נעשה ממש בסמיכות ללישת הקמח. כל זה דיברתי באופן כללי על ימי חול. כרגע מדובר על יום טוב. בשבת בוודאי שלא שייך לדבר על זה. שבת הלישה לא קיימת, אבל ביום טוב שיש לישה, קובע לנו מרן שאסור לרקד את הקמח בתחילה, ובימינו זה נקרא לרקד בתחילה. לכן אותם שקיות של קילו שאני רוצה לנפות ביום טוב, אסור לי לנפות אותם ביום טוב. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
הרשות השנייה מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
בבית זה לא תבוא בהלט, בזכות החיישן שבדלת. בזה הסלון ישחקו הילדים בנחת, בזכות המצלמה שבכל הרגע מדווחת.
בזק מביאה את הבית החכם לכל בית בישראל. מהיום תוכל לדעת מה קורה בבית גם מחוץ לבית. הצטרפו לחבילת התקשורת הכוללת קו טלפון ותשתית אינטרנט לצורכי פרנסה, וקבלו בית חכם לחודש חינם.
1-800-613-BZ.
כפוף לתקנון ולתנאי השירות.
חמישה ימים אחרונים למכירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
מקימי סי
עונה במקימי, 50% הנחה במקימי, כן, 50% הנחה במקימי על קולקציית החורף לחברות מועדון ולמצטרפות חדשות.
כפוף לתקנון. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר ללא כאבים עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
הידעת שבמקום שחסרה לך שן ייווצר דילול של עצם? הווה אומר, תותבת לעתיד. היום, בטכנולוגיית לייזר מתקדמת, המוצבת בהראל, ניתן להציב שתל טיטניום בתוך 10 דקות. לקבלת מחיר מפתיע מיוחד, חייג עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים.
כשאתם נוהגים ואתם רוצים לשלוח מסרון SMS, מה מפחיד יותר? לפספס כמה אותיות? או לפספס את החיים שלכם ושל מי שסביבכם בכביש. כשאתם שולחים מסרון בעת נהיגה, אתם לא באמת ברכב. מה עושים? תנו ליושב לצדכם לכתוב או לקרוא במקומכם, או חכו לגמר הנסיעה. מילים יכולות להרוג. אם נוהגים, לא מסמסים.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
שקע, עזוב את הארגזים שם, אנחנו צריכים להקליט תשדיר.
אין לי זמן, תקע, אני באמצע מעבר.
לאן אתה עובר, שקע?
לחשבון חשמל במייל.
מהיום, פשוט יותר, נוח יותר, נגיש יותר. הצטרפו גם אתם לעשרות אלפי הלקוחות שלנו שכבר מקבלים את חשבון החשמל במייל, וטענו מחיסכון בזמן, במקום ובנייר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
עכשיו בשירבית כוכבית 2003, ביטוח רכב גם וגם, גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
כשאתה רוצה לקנות רכב, חייק למימון ישיר 7x5 ותוכל לקבל עד 150 אלף שקלים לרכב חדש או יד שנייה. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
1-02-102 למכבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102, לוחמי האש, תמיד בשבילך.
קונו איקונו לכנס נשים ענק בבנייני האומה. יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה. כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כף ד' טבת, בנייני האומה, המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד.
שלום, שמי יהודה. גם אני פרסמתי בלוח הארץ ומחרתי.
לוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. דירות, כלי רכב, יד שתיים ועוד. חייגו עכשיו, 03-80-5-2.
חמישה ימים אחרונים למחירת סוף השנה במחסני חשמל. חיסול המלאי, אל תחמיצו.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, העונש על שימוש במסרונים בזמן הנהיגה הוא 1,004 נקודות.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. פיגוע הדקירה הבוקר בירושלים. המחבל